שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. אהלן ליאור, מה העניינים?
מעולה טל, מה שלומך?
בסדר גמור, איך הולך?
אחלה, סוף שבוע ארוך של יום העצמאות.
כן.
ואנחנו פה במשרד מקליטים.
החיות מחייבת.
לגמרי.
אמרו לי שהפתיח שלנו דומה לפודקאסט של רן לוי, של עושים היסטוריה.
אני לצערי לא שמעתי, אבל ממה שמספרים זה מומלץ מאוד.
נכון, זה ככה, תשמע, ככה זה הפתיח שלו, כן? ברוכים הבאים לעושים היסטוריה. אז אנחנו מנסים ללכת
בעקבות ענקים.
גדולים, כן? מוזמנים טוב, עושים טוב. היסטוריה, רן לוי, אחלה פודקאסט.
טוב, טל, על מה נדבר השבוע?
השבוע נדבר על שוק הדיור.
אוקיי, נושא קטן ושולי.
מאוד שולי, מאוד קטן, שהוא מעסיק את ממשלת ישראל כבר 6 שנים לפחות, ו5 שנים בייחוד מאז המחאה החברתית של 2011. והמטרה שלנו היום זה לעשות סדר בדברים.
אוקיי, נשמע מעולה. אז
אולי לפני שנצלול לדברים, אני חייב לשתף אותך שמלא פעמים, אתה יודע, אנשים פונים אליי, בטח גם אליך, כי כאילו עבדנו באוצר, אנחנו יודעים כלכלה, ונכון, תמיד שואלים, רגע, אז אתה בטח יודע אם מחי הדירות יעלו או ירדו, אז קודם כל,
אין לנו מושג.
אנחנו
מאחלים על הממשלה שתצליח להוריד את מחירי הדיור, אבל אין לנו מושג לאן הם ילכו.
נכון, וכל השאלות האלה גם רבים גורמות לי להבין שאומנם מדברים על זה הרבה בתקשורת, על הדיור ועל הדירות ועל כל השוק הזה ועושים המון המון מהלכים, אבל יש גם כן פה הרבה מאוד בלגן בראש ואנחנו רוצים כזה לעשות סדר ולנסות להבין אם יש בעיה, אם יש אז מה הבעיה, ואם יש בעיה אז מה גורם לה.
ואיך פותרים אותה, שזה, הכי חשוב.
זה הכי חשוב, נכון.
כן, אז בוא נצלול טיפה למספרים, בוא תספר לנו מה קרה לשוק הדיור בשנים האחרונות.
אוקיי, נראה לי הכי קל להתחיל עם המחירים. תמיד רואים את הגרפים בעיתון שמחירי הדירות מ-2008 עלו בערך ב-70% מ-2008 עד 2015. ואת זה הרבה פעמים שוכחים, יש לא רק את המחירים של הדירות עצמן, אלא גם יש את המחירים של שכר הדירה, שזה שוק אחר. וגם המחירים של שכר דירה עלו מ-2008 עד 2015, אבל פחות, ב-30%.
אוקיי, זו עלייה מאוד משמעותית של שני המספרים. אנחנו אחרי זה גם נסביר למה יש הבדל בין העלייה של מחירי הדירות לעליית מחירי השכירות, אבל בלי ספק זה עלייה מאוד משמעותית. שאר המחירים במשק, חשוב להגיד, לא עלו בכזה סדר גודל, אפילו בחלק מהדברים הם ירדו.
נכון.
וזה לדעתי אומר שיש לנו כאן איזושהי בעיה, זה נהיה הרבה הרבה יותר קשה לקנות דירה, למי שרוצה לקנות דירה, ואין ספק שזה כן נושא שהממשלה צריכה להקדיש לו תשומת לב.
נכון, אפשר גם להוסיף שאנחנו רואים את הנתונים האלה בעולם, מנתונים שיוצאנו מהאקונומיסט, אנחנו רואים שבהשוואה בינלאומית עם עוד מדינות מפותחות, אז אנחנו רואים שגם בארצות הברית, בוא נאמר, ב7 שנים האחרונות מגמת עליית מחירי הדירות עלו פחות או יותר באותם סדרי גודל, ובחלק מהמדינות על פני תקופה של בוא נאמר 20 שנה האחרונות, במדינות כמו בלגיה, קנדה, אוסטרליה, בריטניה, שוודיה, המחירים עלו אפילו הרבה יותר.
אוקיי, אז אנחנו מדברים פה על משהו שהוא לא תופעה ישראלית מקומית, אלא ממש משהו בינלאומי. אז שווה גם להבין איפה ישראל פה כחלק מהמהלך הבינלאומי. אבל חשוב להגיד שבישראל לא לאורך כל ה-20 שנים האחרונות עלו המחירים, אלא היה תקופה מאוד ארוכה שבה המחירים דווקא ירדו.
נקודה מעולה. מתי?
אוקיי, בעצם העלייה הרוסית בתחילת ואמצע שנות ה-90 הביאה לעלייה מאוד מאוד גדולה בביקושים. באותם שנים בנו הרבה מאוד דירות, ובשנים, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, בעצם היה עודף היצע והמחירים בכלל היו במהלך של ירידה. אז יש כאן איזושהי תחושה בקרב האזרחים שהמחירים יכולים רק לעלות, אז ממש ממש לא מזמן במונחים של כלכלה, המחירים פה אפילו ירדו.
נכון, אז כל האנשים שרצים ונוערים לקנות דירה, ותמיד אומרים, כן, ברור, נדלן תמיד עולה, אז נכון שבשבע שנים האחרונות מחירי הנדלן עלו, אבל זה לא תמיד היה ככה, ובוא נאמר
ב-20... כנראה שגם לא תמיד יהיה ככה.
נכון, נכון מאוד, יש גם הרבה דוחות של גופים בינלאומיים, כמו קרן המטבע, שאומרים נגיד שמחירי הדירות בישראל הם כנראה גבוהים בערך ב-25% ממה שהם צריכים להיות, אבל אם אנחנו מסתכלים אפילו רק על ה-20 שנה האחרונות בישראל, אנחנו רואים שהייתה מגמה של עלייה, ואז מגמה של ירידה, ועכשיו אנחנו שוב במגמה של עלייה. זאת אומרת, התזה הזאת היא שתמיד מחירי הנדלן עולים, היא פשוט לא נכונה.
וסך הכל, אנחנו רואים שב-20 שנים האחרונות, ביחס למדינות מתפתחות אחרות, המחירים פה עלו לא יותר, לא בצורה בולטת מעבר למדינות אחרות, אפילו יש הרבה מדינות שבהן המחירים עלו הרבה יותר מאשר אצלנו, אז ישראל לא חריגה פה בתחום הזה.
נכון. אוקיי, אבל בוא, מה הבעיה בעצם במחירים אז?
טוב, זה קצת הולך לשאלה של מה בעצם המטרה של הממשלה, אבל יש כאן איזושהי תחושה שאנשים צריכים שיהיה דירה בבעלותם, ואם כל זוג צעיר צריך דירה בבעלותו, אז אנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי שלא יהיה כל כך קשה לקנות דירה.
וישראלים ידועים בזה שהם אוהבים שתהיה דירה בבעלותם.
נכון, ישראל חריגה בכמות האנשים שיש להם דירה בבעלותם, ל-70% ממשקי הבית יש דירה שהיא בבעלותם, כשבעולם זה בערך 60% הממוצע.
כן.
אז אם אנחנו רוצים שלכל אחד, לכל משק בית יהיה דירה בבעלותו, אנחנו רוצים שהמחירים ההתחלתיים יהיו נמוכים, כדי שאנשים יוכלו בלי יותר מדי הון עצמי לקנות דירה משל עצמם.
נכון, יש כאן איזו הנחת מוצא שאולי פחות נעמיק בה, אבל אין שום ספק שהיא מניעה את כל המדיניות הקיימת, שהיא אומרת שאנשים צריכים דירה, לגור בדירה שהיא שלהם, בדרך כלל בשביל יציבות. כן, גם שאלה איך, אם אפשר להציג את היציבות בדרך אחרת, אבל זה מה שהממשלה רוצה לעודד.
אוקיי, אז בוא נצלול למה גרם לעליית המחירים. אני חושב שצריך לחלק את זה בעצם שני חלקים.
כמו כל כלכלן טוב, זה מה שאנחנו עושים. יודעים לדבר על העולם.
On the one hand, on the other hand.
מנסים לדבר על העולם בעקומות של היצע וביקוש.
נכון. אז בואו תתאר לנו מה הבעיה בצד ההיצע.
בואו נעשה הבהרה קטנה, מה ההבדל בין צד ההיצע והביקוש. הרי כולנו מכירים את הדינמיקה של היצע וביקוש, נכון? אם יש לנו פחות היצע, אז המחירים עולים. אם יש יותר ביקוש, המחירים עולים. ומניתוח של שוק הדיור, אנחנו רואים שיש באמת היצע שהוא קשיח. זאת אומרת, השוק קשה לו להתמודד עם ביקושים הולכים וגדלים, מה שמעלה את מחירי הדירות. ואנחנו נראה גם בהמשך שגם הביקוש הוא מאוד גדל. יש העדפות של אנשים שרוצים לקנות עוד ועוד דירות, והביקוש הזה גם כן מעלה את המחירים.
אוקיי, אז אני חושב שהנקודה שהעלית כאן לגבי הקשיחות של צד ההיצע, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ובואו נבהיר את זה בצורה יותר פשוטה למאזינים שלנו. היום לבנות דירה בישראל, מהרגע שמתחילים את תהליך התכנון עד לרגע שבו הדירה מוכנה, זה סדר גודל של 13-13.5 שנים.
נכון, לבנות דירה זה לא כמו שאנחנו רואים את הקבלנים בונים את הבניין, זה בממוצע לוקח שנתיים. יש עוד הרבה מאוד תהליכים, בערך 6 תהליכים שקודמים לזה, של שלבי תכנון ושיווק של קרקעות, שגורמים לכל השוק הזה להיות מאוד מאוד קשיח.
שזה זמן, חשוב להדגיש, ה-13.5 שנים האלה זה זמן מאוד מאוד ארוך. זה אומר שאם היום שר האוצר רוצה להכניס עוד דירות לשוק, כל מהלך שהוא יצליח להוביל היום, יכניס דירות לשוק רק בעוד 10, נניח לפחות 10 שנים.
כן.
וזה מה שטל דיבר עליו קודם, על הקשיחות של צד ההיצע. לוקח המון זמן לצד ההיצע להתאים את עצמו לביקוש.
יותר מזה, יש המון המון גופים שמעורבים בשלב הזה, והרבה פעמים גם העבודה היא בטור, אז כדי, בוא נאמר, לבנות נגיד עכשיו איזה פרויקט בנייה, אתה צריך גם שגופים ממשלתיים כמו משרד הבינוי והשיכון, ומשרד הפנים, ולפעמים רשות מקרקעי ישראל יהיו מעורבים בזה, ובשלב מאוחר יותר, למשל, רשויות המקומיות נכנסות לתמונה, וכל התהליך הזה הוא לא תמיד קורה במקביל, אלא בטור, מה שמאוד מאוד מעריך את משך ה...
נכון.
יצירת יחידות דיור.
עכשיו, חשוב להדגיש שבשנים האחרונות היה שיפור מאוד משמעותי בצד התכנון של דירות חדשות.
כן.
אם בשנת 2010 תכננו רק כ-30,000 דירות בכל שנה, בשנת 2015 כבר תכננו 100,000 דירות בשנה.
זה קפיצה מאוד משמעותית.
כן, עלייה של פי 3 ברמת התכנון. אבל שוב, כמו שאמרנו, בגלל שכל התהליך הזה לוקח כל כך הרבה זמן, אז לוקח זמן לדירות המתוכננות החדשות להגיע לשוק, ואנחנו לא נראה את ההשפעה שלהם בשנים הקרובות.
נכון, כמו שאמרת, ב-2015 כבר אישרו 100,000 בנייה של 100,000 יחידות דיור, אבל באותה שנה היו רק 50,000 התחלות בנייה. זאת אומרת, אנחנו רואים באמת את הפער בין מוסדות התכנון שמאשרים לבין ההתחלה בפועל של פרויקטים.
כשאגב, בנק ישראל אומר שמבחינת היכולות ייצור של המשק, אנחנו בערך, זה מה שאנחנו יכולים לייצר, כ-45 עד 50,000 יחידות דיור בשנה, ויש בעיה מבחינת היכולות ייצור של המשק לייצר יותר יחידות דיור כל שנה.
זה נורא מעניין, כי בכלל לא נגענו בזה, אבל יש שאלה גדולה שאומרת, אוקיי, אז כמה יחידות דיור צריך לבנות בשנה? הרבה פעמים מתייחסים למספר משקי הבית החדשים שנוצרים, ואומרים שהבנייה צריכה להדביק את הקצב הזה, למרות שיש כאן קצת בעיה מושגית, כי הרי משק בית זה...
נגיד, מי שיש לו מי דירה, שיש לו מי דירה, שגר כן. תחת קורת גג משל עצמו.
ויש דרכים אלטרנטיביות שהמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה מקדמים, שהם צופים את ההתפתחויות הדמוגרפיות בחברה הישראלית, ולפי זה עומדים את המספר ש... צריך לבנות בשנה. המספר לדעתם בתקופה שלנו היא בערך 45,000 יחידות דיור, אבל, וזה מעניין, הם צופים שבגלל ההתפתחויות הדמוגרפיות, תוך 10 שנים מהיום נצטרך לבנות 60,000 יחידות דיור בשנה, שזה כבר אומר שהמשק הישראלי יצטרך להסתגל כאן ליכולות בנייה או קצבי בנייה הרבה יותר גדולות.
כלומר, אנחנו צריכים לרוץ ספרינט רק כדי להצליח להישאר במקום, במצבנו הנוכחי.
נכון, ושלא לדבר על זה, שאם אנחנו גם חושבים שיש פער שהמשק לא ידביק אותו בעבר, אז הקצב צריך להיות עוד יותר מהר כדי לפצות על העבר.
אוקיי, אז בעצם מה שאמרנו עד עכשיו זה שהייתה, יש בעיה שלוקח הרבה זמן לבנות יחידות דיור, לתכנן ולבנות, ושאנחנו היום בונים מספיק יחידות דיור רק כדי להדביק את הקצב והגידול הדמוגרפי, אבל צריך להדגיש, יש לנו כבר כמה שנים מחסור ביחידות דיור, שזה נובע בעיקר מהחלטה שהיום נראית אומללה. בשנת 2007-2008 הוחלט להפסיק לתכנן ולבנות במרכז, זה נקרא תמ"א 35, המטרה של הממשלה הייתה לפזר את האוכלוסייה לפריפריה.
ואת איזושהי הבנה שאם אנחנו פחות נבנה במרכז ויותר נבנה בפריפריה...
אז המחירים יעלו במרכז ואז אנשים יעברו...
וירדו בפריפריה ואנשים יעברו לפריפריה.
נכון, זאת הייתה החלטה שלא כל כך הצליחה, והשאירה אותנו עם פער דירות שעכשיו צריך למלות אותו.
נכון. עוד פעם אנחנו רואים דוגמה לזה שהממשלה מאוד משפיעה על השוק, ויכולה להיות שחקן מאוד מרכזי כשהיא רוצה.
טוב, חשוב להדגיש שהשוק הזה הוא ממשלתי לחלוטין, כל האדמות הן בבעלות הממשלה,
הרוב הגדול, נכון.
והתכנון נעשה על ידי הממשלה, אז ברור שלממשלה יש כאן השפעה מכרעת על השוק, כמובן גם שאלות של מיסוי וכדומה.
אני הייתי רוצה שתרחיב על עוד נקודה בצד ההיצע שקשורה למספר השלבים הגדול. הרי הממשלה היא שחקן שהוא גם מתכנן וגם משווק קרקעות, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לרמת הרשויות המקומיות שגם הן צריכות לשתף פעולה. ופה אנחנו רואים לא מעט חסמים.
נכון, אחת הבעיות שכבר אפילו גם דיברתי עליה בבלוג שלי זה שהרשויות המקומיות אין להם אינטרס להגדיל את מספר התושבים. נוצרה בעיית תמריצים היום על כל אזרח שגר ברשות המקומית, הרשות המקומית מפסידה כסף. לעומת זאת היא מרוויחה הרבה מאוד כסף על עסקים. ולכן כל הראשי רשויות רק רוצים שיהיה להם יותר עסקים ברשות ופחות אזרחים. ומה שהם הכי לא רוצים זה דירות קטנות, שבהם גרים או משפחות עם הרבה ילדים, או אנשים בגיל השלישי, שהם אזרחים שהם הכי הפסדים, כי הארנונה שהם משלמים היא נמוכה.
הם הפסדים כספית לארנונה, הרי ברור שעדיף מפעל או עסק, שכל מה שהוא צריך זה שפנו לו את הזבל פעמיים בשבוע.
נכון, ולא צריך.
מאשר משפחה עם 3 ילדים, שגם התשלומי הארנונה שלהם יחסית נמוכים לעומת עסקים, אבל הם צריכים שירותי חינוך ובתי ספר, ותנועת נוער ורווחה, ולא יודע. נכון. ציבורים,
אז הרשויות המקומיות, במקום להיות גורם שמקדם בנייה, הם בעצם גורם שמעכב בנייה היום, וזה שצריך לטפל פה בבעיית התמריצים שנוצרה לראשי הרשויות.
כן, יש, עכשיו אנחנו גם נזכור בהמשך כל מיני פתרונות שמנסים להתמודד עם חלק מהבעיות האלה, אבל אנחנו בשלב הבעיות עכשיו. אני רוצה לדבר על נקודה אחרונה שאנחנו מזהים בצד ההיצע, והיא קשורה לרמת הפריון של שוק הבנייה.
אוקיי.
דוח מנק ישראל האחרון הוא מפרט כל מיני אינדיקטורים בשוק הזה, ואנחנו רואים שמלאי ההון לעובד ויחס הון לעובד בענפי הבנייה והתוצר לעובד בענפים האלה הוא יחסית נמוך משמעותית מענפים אחרים, בטח לשאר הסקטור העסקי.
בעצם ענף הבנייה לא התקדם מבחינה טכנולוגית מהשיטות בנייה שהיו נהוגות פה בשנות ה-60 וה-70, ולכן גם משך הבנייה, שהוא אומנם רק חלק קצר, הוא רק שנתיים מתוך 13, אבל גם הוא ארוך יותר ממה שהוא אמור להיות.
נכון מאוד, ואחד הדברים שגורמים לזה, זה ההרכב של העובדים בענף הזה, שהרבה מהם הם עובדים זרים ועובדים פלסטינאים, שתשלומי השכר אליהם הם יחסית נמוכים, ומה שלא גורם, מה שלא נותן תמריץ לקבלנים ולתחום הזה, לאמץ כל מיני טכנולוגיות מתפתחות שיגבירו את היעילות שלו.
נכון מאוד. אז אני חושב שכיסינו בצורה טובה את צד ההיצע, בוא נעבור לדבר על צד הביקוש.
טוב, אז צד הביקוש אומר שהרבה אנשים רוצים לרכוש דירה, ואנחנו צריכים לנסות להסביר למה אנשים רוצים לרכוש דירה, ועובדה מעניינת שאנחנו צריכים להתייחס אליה זה הפער בין העלייה של מחירי הדירות עצמן, כן, דירה כנכס, לעומת מחירי השכירות, שמה שאנחנו קוראים לו בכלכלה שירותי דיור. כנראה הנתונים האלה מראים לנו שיש ביקוש גדול לרכוש דירה יותר מאשר לשכור דירה. זאת אומרת, אין כאן איזה בעיה של אנשים אין איפה לגור. אנשים אם הם היו רוצים, אם הם רוצים, הם יכולים לשכור דירה, אבל יש ביקוש הרבה יותר גדול של אנשים שתהיה דירה בבעלותם.
נכון, ואת זה אנחנו לומדים מהעובדה שמחירי הדירות עלו ב-70%, כשמחירי השכירות עלו ב-30%. הפער בין שני המספרים האלה מלמד אותנו שאנשים מאוד רוצים שיהיה דירה בבעלותם.
נכון, עכשיו אנחנו מצאנו 4 סיבות מרכזיות לדעתנו, שמסבירות למה הביקוש גבוה.
אוקיי, דבר ראשון זה כמובן הריבית. זה לא בדיוק גורם ביקוש, אבל ירידת הריבית בשנים האחרונות, אנחנו לא ניכנס לחישוב, אבל מה שקורה, כשהריבית יורדת, מחירי כל הנכסים עולים, זה כולל את מחירי המניות בבורסה, וזה כולל את מחירי הדירות בשוק הדיור. בנק ישראל בדק ומצא שעד 2010, 40% מהשינוי במחירים נבע משינוי בריבית.
נכון, עכשיו הריבית היא נקבעת, אומנם בנק ישראל קובע אותה, אבל היא מאוד מושפעת מהריבית העולמית. מרחב התמרות של בנק ישראל הוא לא באמת גדול, ולכן הריבית העולמית היא נתונה לנו, והיא משפיעה על עליית...
כן, היא גורם אקסוגני. ממשלת ישראל לא יכולה על ידי העלאת ריבית לטפל בבעיית הדיור.
עכשיו, היא גם, ברגע שהריבית היא מאוד נמוכה, היא מעודדת את הנדלן כאפיק השקעה, כי גם האשראי היא זול יותר, ולאנשים הרבה יותר קל לקחת משכנתה.
נכון, יש עוד סיבה למה אנשים מעדיפים להשקיע בנדלן, וזה דווקא נושא המיסוי.
נכון. פה אתה בטח מתכוון ליאור לפער בין מיסוי על שוק המניות או שאר הנכסים לעומת נכסי נדלן. ב-2003 הוטל מס רווחי הון על הבורסה בשיעור של 15%, והוא עומד כבר על 25%, ולפעמים אפילו ברמות מיסוי גבוהות קצת יותר מזה. לעומת זאת, על נדלן אין לרוב מיסוי, לפחות זה לא היה ככה לפני כמה שנים, ואם לבן אדם יש כסף פנוי והוא רוצה להשקיע אותו, אז הרבה יותר משתלם לו להשקיע את זה בדירות מאשר במניות.
כן, ושוב, אנחנו לא ניכנס לחישוב, אבל יש נייר יפה של מיכאל שראל שמראה שאם יש שני אנשים שאחד מהם משקיע במניות ואחד מהם משקיע בדירות, אז הבחור שהשקיע בדירות מרוויח הרבה יותר בגלל פערי המיסוי המתוארים.
נכון, צריך אבל גם לעשות איזו הבחנה קלה בין מה שאנחנו קוראים לו המשקיעים לבין מי שרוכש דירה ראשונה, ולפחות הפער עבור משקיעים, עבור אנשים שכבר יש דירה בבעלותם, הפער הזה נסגר לאחרונה כי העלו את שיעור מס הרכישה לדירות.
נכון. הגורם השלישי שהוביל לעלייה בביקוש זה בעצם שסוג הדירות השתנה. יש היום ביקוש ליותר דירות, לדירות איכותיות יותר, סליחה, שהן יותר גדולות, רמת גימור יותר גבוהה, שטחים ציבוריים עם הדירה, ולכן מחירי הדירות עולים, כי פשוט הדירות משתפרות.
מישהו נתן לי דוגמה טובה, שזה כמו שהיום בין אף אחד לא יקנה אוטו בלי מזגן, נכון? אז גם רמת הדירות, אתה רוצה שיהיה לך, נגיד, לא יודע, חלון חשמלי, או בטוח שאתה רוצה שתהיה לך מעלית, ואולי איזה מחסן פרטי ליד הדירה. אז אמנם הדירה של ארבעה חדרים היא על הנייר, היא אותו דבר, אבל בפועל היא הרכב, יש לה הרכב ואיכות שונה לגמרי.
נכון, והסיבה האחרונה שלנו?
זה מה שאנחנו קוראים לו ציפיות. זאת אומרת, בסוף אנשים, לאנשים יש ציפיות כלפי השוק, יש להם הנחות מה עומד לקרות, ויש תחושה בציבור מאוד מאוד חזקה, שכל הזמן המחירים הולכים וגדלים. והיום כל בן אדם שמתלבט אם לקנות דירה או לא, אם הוא מניח שהמחירים רק ילכו ויגדלו, ברור שהוא ירצה גם כן לקנות דירה, בין אם זה לשימוש אישי שלו, או בין אם זה כנכס להשקעה.
אוקיי, אז תיארנו את הבעיות גם בצד ההיצע וגם בצד הביקוש. בוא נדבר על מה הממשלה עושה איתם, ויותר מעניין אותי לדבר, למה בעצם הממשלה לא מצליחה לפתור את הבעיה?
למה היא לא מצליחה? תסביר לי.
למה? זה משהו שאי אפשר להסביר.
הממשלה יכולה לעשות הכל? מה אתה חושב?
לא, הממשלה לא יכולה לעשות הכל. ראש הממשלה אולי, אם הוא רוצה, הוא מצליח, אבל...
פעם בקדנציה.
פעם בקדנציה.
פעם מי שאומר לי, ראש הממשלה, הוא יכול לדפוק על השולחן פעם אחת. כן, אנחנו במבנה המשטר הדמוקרטי בישראל, שים לב, הוא לא אומר שראש הממשלה מנהל את הכל, אלא הממשלה, נכון? הממשלה היא אחראית.
כן.
ובמבנה קואליציוני כזה, ראש הממשלה יכול לשים את משקלו פעם אחת בקדנציה.
וכנראה שזה לא על הדיור.
כן, אוקיי.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שכל שר אוצר, כל פוליטיקאי שמגיע לשוק ומנסה לפתור את בעיית הדיור, הוא מנסה לפתור את בעיית הדיור בתוך שנה, שנתיים. כשאנחנו מדברים על בעיה שהיא מאוד מאוד סבוכה, אפשר להערכתי לפתור אותה בטווח של 5-7 שנים, כי תהליכים לוקחים הרבה זמן.
נכון, כמו שראינו שתהליכים לוקחים 13 שנה.
כן, אבל כשאתה מנסה לפתור את זה תוך שנה, שנתיים, אתה מחפש פתרונות קסם שבסוף לא עוזרים.
אפילו יותר מזה, אתה הזכרת מקודם את עניין הריבית. יש דברים שהם לא בשליטתנו, זאת אומרת, גם אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהממשלה היא גוף מאוד מאוד יעיל וגוף מאוד מאוד חכם, והיא יודעת
לעבוד... מה שכמובן לא נכון.
כן, והיא גם יודעת לעבוד מאוד מהר. גם אם כל זה נכון, היכולת שלה להשפיע על המחירים היא בסופו של דבר מוגבלת.
אוקיי. אז מה הממשלה בכל זאת עשתה?
טוב, אז...
והיא עשתה הרבה דברים, חשוב להגיד.
המון, המון, המון. זה נורא מרשים, באמת. הקימו כל מיני גופים ותהליכים, והמון מחשבה הולכת לעניין הזה. אבל כמו שסקרנו עכשיו את ההסברים לעליית המחירים של הדירות עצמן בצד ההיצע ובצד הביקוש, אז רוב הפתרונות, כמו שאנחנו מבינים את זה של הממשלה, הם דווקא עובדים על צד ההיצע. רוצים לראות איך המשק יכול לייצר יותר דירות בזמן קצר יותר.
נכון, אז לדעתי מה שחשוב להזכיר זה את הקמת קבינט הדיור.
שזה בעצם ועדת שרים.
כן, אבל זה מקום שבו הממשלה מתכנסת, כל הגורמים הרלוונטיים מתכנסים ומתכללים את המהלכים שלהם. עד שקבינט הדיור לא הוקם היה קצת בלגן בתחום, כל אחד משך לכיוון שלו.
נכון, וזה בעצם איזה מסגרת לכל מיני תהליכים, כמו הסכמי גג שאנחנו נרחיב עליהם תכף, והמסגרת הזאת היא מתאמת בין כל המשרדים והגופים, וגם דואגת לתקצוב שכל מיני רעיונות שעולים על הפרק, ואפשר גם באותה נשימה להזכיר את זה שמשה כחלון, שהוא נכנס לתפקידו כשר אוצר, אז הוא לקח גם את הסמכויות של מינהל התכנון במשרד הפנים, ושל מתור איזה מטרה שתהיה לו שליטה על כל שלב ייצור יחידות הדיור.
אוקיי, עוד גוף שחשוב להזכיר זה הוותמל.
או, נכון.
בעצם שזה ראשי תיבות של ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור.
כן.
מדובר על ועדה ארצית שבעצם עוקפת את הוועדות המחוזיות ואמורה לקצר תהליך שלוקח 5 שנים, אמורה לקצר אותו לשנה אחת.
נכון, אנחנו לא נגענו בזה מקודם, אבל בתהליך הזה של 13 שנה, השלב הכי ארוך, כן, מבין השבעה שלבים שמתוארים, זה השלב הזה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שכמו שאמרת, היא בדרך כלל לוקחת 5 שנים, ואנחנו רוצים לקצר אותה לשנה אחת. ודרך אגב, הממשלה די מצליחה בעניין הזה, אתה הזכרת את זה מקודם, האישור של תוכניות בנייה, הוא כבר הגיע ל-100,000 יחידות דיור בשנה, שזה המון.
הוא שילש את עצמו בתוך כמה שנים, שזה מאוד מרשים. אוקיי.
בוא נדבר על הסכמי גג.
בוא נדבר עליהם.
מה זה?
הסכמי גג זה הסכם שהממשלה חותמת, כל משרדי הממשלה חותמים עם רשות מקומית מסוימת, שמבטיחים שבעצם מה הבעיה של הרשות המקומית? הרשות המקומית מודאגת מזה שמאשרים בשטח שלה נניח 1,000 יחידות דיור, היא אומרת, בסדר גמור, אתם מאשרים את היחידות דיור, אבל אחרי זה אני נשארת פה וצריכה לספק פתרונות תחבורה, פתרונות חינוך, פתרונות רווחה.
נכון, נגיד בנו לי שכונה, אני עכשיו ראש עיר ובנו לי שכונה חדשה, אבל אין לי מחלף שבלעדיו יהיו פקקים נוראים, וזה יוריד את רמת, את איכות החיים של האזרחים שלי, כן? וזה אומר שאני צופה מבחינה דמוגרפית, שיהיו לי ככה וככה ילדים, ואני צריך כסף בשביל הרשות, של הרשות כדי לממן את הבית ספר.
נכון, אז הסכמי הגג זה בעצם כל המשרדים מתכנסים ביחד ותופרים איזושהי חבילה לרשות המקומית שבתוכה בונים שכונה חדשה, וזה בעצם מאפשר להוריד התנגדויות של ראשי ערים ורשויות מקומיות, ומאפשר בעצם לבנות מתחמי ענק של, ראינו, עשרות אלפי יחידות דיור שאושרו בהסכמי גג.
אז עד עכשיו דיברנו על רעיונות שבהם הממשלה רוצה לבנות כמה שיותר, מה שאנחנו אומרים, להרחיב את ההצע.
כן, לטפל בצד ההצע.
נכון. עכשיו יש עוד כל מיני סוגים של תוכניות, ליאור, אתה הזכרת את זה מקודם, ששרי אוצר רוצים להוריד את המחירים כמה שיותר מהר, נכון? הרבה פעמים בשנים האחרונות שרי אוצר נבחנים, כן, במה קורה למחירי הדירות, האם הם יעלו או ירדו. ואז הממשלה משיקה כל מיני תוכניות, שבהם היא פשוט שמה כסף, כן? היא משלמת כביכול מתקציב המדינה או לא מתקציב המדינה בדרכים אחרות, כדי להוריד בצורה אקטיבית את המחירים.
נכון. זה בעצם ניסיונות לטפל בצד הביקוש. אני חייב להגיד לך שאני אף פעם לא הייתי חובב גדול שלהם.
גם אני. למרות שעל פניו הם נשמעות נורא אלגנטיות, בן אדם שהוא לאו דווקא חושב בכלים כלכליים, הוא יכול לבוא ולומר, וואו, זה מעולה. אחת מהתוכניות האלה שמאוד ידוע זה המעם אפס, נכון?
נכון. הרעיון הוא שאתה מוריד לבן אדם 17% ממחיר הדירה, אתה מבטל לו את המעם, אז ברור שזה מוריד את מחיר הדירה ב-17%. נכון. זה נשמע מאוד הגיוני.
מאוד זה, בטח, זה לעזור לכולם, ולמה שהמדינה לא תשלם על כאלה מטרות. אבל
שזה לא בדיוק עובד ככה.
המציאות היא לא כזאת פשוטה. עוד, אנחנו גם תכף נרחיב בדיוק את, את שאר ההשלכות, כשננתח את תוכנית שנקראת מחיר למשתכן, בגרסה החדשה שלה. אבל רגע, בוא נעשה רק סדר, יש שלוש תוכניות שרוצות להוריד את המחירים בלי להשפיע על צד ההיצע. השלוש תוכניות האלה זה מעם אפס, מחיר מטרה ומחיר למשתכן.
נכון, ששתי הקודמות היו בעצם תוכניות, שתי הראשונות היו תוכניות של הממשלה הקודמת, ועכשיו הממשלה הנוכחית מקדמת, בעיקר שר האוצר מקדמת, מחיר למשתכן.
נכון. אחרי, מה זה מחיר למשתכן? לפני שקבלן בונה את הבניין מגורים, הוא צריך לרכוש קרקע. אז הממשלה אומרת, טוב, תקשיבו, אני מסבסדת את הקרקע. אני נותנת, נגיד, 80%, עד 80% הנחה על המחיר של הקרקע, ולפעמים, אפילו בכל מיני מקומות בפריפריה, יש עוד מענקים שהשווי שלהם בסופו של דבר הוא בין 100-200 אלף שקלים.
עכשיו, לדירה.
לדירה אחת, נכון. עכשיו, מה שעושים זה מקמים מכרז בין הקבלנים על המחיר הסופי של הדירה, וההנחה זה שאם הקבלן רוכש את הקרקע במחיר זול יותר, הוא יוכל לתת מחיר סופי לדירה זול יותר. זה הרעיון.
כן, וחשוב להדגיש שבעבר מחיר למשתכן היה, הזכאות למחיר למשתכן היה רק לנזקקים, לפי קריטריונים כמו מספר ילדים, מספר שנות נישואים וכדומה.
זה הביא להרבה ביקורת בתקופה של יאיר לפיד כשר, כי מי שיש לו הרבה ילדים ומי שיש
לו הרבה שנות נישואים הוא כנראה חרדי.
נכון.
אז היום הרחיבו מאוד את הזכאות, כל זוג חסר דירה או רווק מעל גיל 35.
כל זוג, כל זוג. לא משנה מה ההכנסה שלך, לא משנה את איפה גדלת, מה ההשכלה שלך, כל זוג הוא בלבד שאין לו דירה.
כן, ואותו דבר כלפי רווקים מעל גיל 35.
נכון.
זכאים בעצם להשתתף בהגרלה, בעצם צריך הגרלה כי היום הביקוש גדול בהרבה מאשר ההיצע.
נכון.
ואז נעשית הגרלה, ומי שעולה בהגרלה בעצם זוכה בדירה במחיר שמוזל ב-100-200 אלף שקלים ממחיר השוק.
עכשיו, צריך לבוא ולומר ביושר שהורדת המחיר היא קורית בטווח הקצר. אבל אנחנו מוצאים בתוכנית הזאת יותר חסרונות מאשר יתרונות. קודם כל, בגלל שכשמורידים את המחיר, אז הביקוש עולה, נכון? יש הרבה יותר אנשים עכשיו שאולי לא תכננו לרכוש דירה ורוצים לרכוש דירה, או אנשים שתכננו לרכוש דירה של 3 חדרים, ועכשיו עם עוד 200 אלף שקלים הם יכולים לקנות דירה עם בת 4 חדרים. אז בסך הכל יש הרבה יותר ביקוש לדירות.
נכון, זה גם בנק ישראל העיר למשרד האוצר בדוח האחרון שלו, מה שלא הוסיף, בעצם הוסיף הרבה מאוד כעס ליחסים המתוחים עם אלה שיש כבר היום בין בנק ישראל לבין משרד האוצר.
נכון. עכשיו, יש עוד כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, זה שהמחיר יורד, יכול להיות שהוא ירד בגלל שהקבלן הוריד את האיכות של הדירה.
נכון, וגם אני חושב שזה קצת כמו לשחק עם המספרים. בעצם הממשלה מוותרת על מיסים, מוותרת על הכנסות, אפילו משלמת מענקים כדי להוריד את מחירי הדיור.
כן.
אבל מחירי הדיור לא באמת יורדים, אלא בעצם יש יותר דירות במחיר למשתכן. מי שלא זכאי לזה ממשיך לשלם את מחיר השוק הגבוה.
נכון, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שזה שהרחיבו את מעגל הזכאים, זה משהו שכל מי שחשוב לו יהיה שוויון בחברה וסוגיות של צדק חלוקתי, צריך להרים גבה לגביהן. אם הממשלה רוצה לעזור לאזרחים שלה, וזה יכולה להיות מטרה ראויה כשלעצמה, למה דווקא לתת לאנשים בהכרח ש... למה לא להגביל את הזכאות ולתת את זה לכל בן אדם?
נכון, אני חושב שעולות פה הרבה מאוד שאלות. בעיקר עולה פה השאלה, מה בעצם המטרה של הממשלה? ואני חושב שכל עוד הממשלה לא עונה על השאלה הזאת, האם המטרה שלה זה לספק קורת גג לכל אזרח? האם המטרה זה לספק יציבות? האם המטרה זה לספק נכס של 1,000,000 שקל פלוס לכל זוג? אני חושב שעד שהממשלה לא תענה בצורה טובה על השאלה הזאת, היא תמשיך להראות מדיניות שהיא קצת מזגזגת.
אני חושב שזה שילוב של השניים, זה גם להחליט על מטרות, אבל גם לרצות את התקשורת וקהל הבוחרים, ומה שאני חושב שהדיון הציבורי יכול להתקדם בו, זה כשנדבר על יציבות ולא על בעלות על דירה.
אני מסכים מאוד, ואולי זה המקום לדבר על כמה ניסיונות להוריד בצורה מלאכותית את המחירים, שבעצם עשו את הדוגמה ההפוכה. אני אספר לך על תוכנית אחת שאני הייתי, גרתי בירושלים.
אוקיי, של העירייה.
היה תוכנית של העירייה שנתנו מענק לכל סטודנט, 300 שקל אם הוא גר במרכז העיר.
300 שקלים בחודש.
בחודש, נכון, לשכר הדירה אם הוא גר במרכז העיר.
אז על פניו, תגיד איזה יופי, אני העירייה תומכת בסטודנטים, מקלה עליהם.
שגרו במרכז העיר, מורידה את מחירי השכירות וכו'.
אבל היא שוכחת שגם בעלי הדירות קוראים
עיתונים. אבל מה שקורה, נכון, כל בעל דירה שניגשתי אליו אמר לי, המחיר פה הוא X, אבל לך זה יעלה 300 שקלים פחות אם אתה סטודנט, כי זה מה שם עירייה נותנת לסטודנטים. אני אישית לא הייתי סטודנט, ומה שקרה זה שבעצם מחירי השכירות במרכז ירושלים עלו בדיוק ב-300 שקלים לכל דירה.
עלו לכולם, ומה שמעניין, בנק ישראל עשה מחקר על הנושא הזה, והוא ראה שמי שהרוויח הכי הרבה מהתוכנית הזאת,
זה בעלי הדירות. אלא מה? כן. היה עוד ניסיון, גם בירושלים.
כן.
שבו הממשלה נתנה מענק ירושלים, 100,000 שקל לכל מי שקונה דירה בירושלים, ואתם יכולים לדמיין מה קרה. המחירים עלו בירושלים ב-100,000 שקלים בדיוק לדירות חדשות, ואני עוד זוכר את האמירה של בכיר בממשלה שאמר, הקבלנים בגדו בנו. והכלכלנים אמרו לו, הם לא בגדו בך, הם עשו בדיוק את מה שאנחנו אמרנו שהם יעשו.
כן.
אבל זה המקרים שבהם תוכניות שנשמעות טוב על הנייר פשוט לא עובדות במציאות, כי לא מקשיבים למומחים.
אז בוא נסכם. קודם כל, אנחנו רואים שאובייקטיבית מחירי הדירות עלו בשבע שנים האחרונות.
בצורה חדה אפילו.
בצורה חדה. אבל אם אנחנו מסתכלים על טווח של 20 שנה, הם עלו בצורה פחותה, מ-97 עד היום הם עלו בערך ב-25%. אנחנו גם יכולים להשוות את זה לשוק שכירות הדירות, ואנחנו רואים שהעלייה הייתה הרבה יותר מתונה. כשאנחנו מנסים לבדוק את המסבירים לעלייה במחירי הדירות, אנחנו מזהים הסברים שהם בצד ההיצע, שבגדול הם אומרים שלוקח הרבה מאוד זמן מי שמתכננים דירה עד שבסוף אנשים יכולים להיכנס ולגור אליה. ובצד הביקוש, זאת אומרת, יש לאנשים הרבה תמריצים לקנות דירה.
אוקיי, ובעצם, אז המחירים עולים, אבל אנחנו עדיין נשארים עם הצעדים של הממשלה בניסיון להילחם, ועם השאלה ששאלתי קודם, מה בעצם מטרת המדיניות של הממשלה? האם זה לספק קורת גג לכל אחד, או לספק דווקא יציבות לכל זוג.
נכון, אני אגיד את מה שאמרת אולי במילים אחרות, האם המטרה היא להוריד את המחירים, כן, שבעצם זה מה שהממשלה היום מנסה לעשות.
כדי שכל אחד יוכל לרכוש דירה משלו.
נכון, כי מניחה שאם יש לך דירה משל עצמך, אתה מקבל יציבות, כן? או שיכול להיות שאנחנו צריכים לעבוד כאן על שוק השכירות, כדי שהוא יעניק לאנשים את היציבות שלה הם צריכים.
טוב, זו שאלה מאוד גדולה, שיכול להיות ששווה להקדיש לה פרק חדש בפני עצמו. אני חושב שזה היה פרק עמוס מאוד, ו... אני מקווה שעשינו לאנשים קצת סדר בתחום הדיור שכל הזמן מדברים עליו.
אני עכשיו לפחות בטוח שכל בן אדם שיפנה אליי ויגיד לי, מה אתה אומר, המחירים יעלו או ירדו? נשלח אותו לפרק של הפודקאסט שיבין מה קורה, למה זה קורה, ומה הממשלה בסך הכל עם הרבה כוונות טובות מנסה לעשות.
כן, אני חושב שאתה צודק. תמיד עדיף לתת לבן אדם להקשיב לחצי שעה שאתה מדבר מאשר להסביר לו בעצמך.
טוב, אז זה היה כיף.
גם לי.
ולצערנו אין לנו זמן הפעם לאסוף, להתייחס לנקודה אקטואלית או להתייחס לשאלה מהקהל שעלתה, אבל כל זאת ועוד בפרק הבא.
יאללה, שיהיה בכיף.
טוב, אז תודה ליאור.
תודה טל.
אנחנו היינו ערך מוסף. מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי בעברית. ושיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב.